גלי צהל עם מה שקורה מחר. עם חוקרות וחוקרים על מחקרים. עורך ומגיש רמי שני.
שלום לכם, מה שקורה מחר, המגזין המדעי של גלי צהל שמוקלט בתוך המעבדות ובשדות המחקר. פרק 195 במרכזו על מולייר שהשתמש במגילת אסתר לכתיבת המחזה תרטיף. גם על הקשר שבין שומן טרנס והפרעות קשב וריכוז, ואיתור הניב המוסיקלי המקשר בין מזרח ומערב. לפני הכל, הנה הכותרות בהרחבה עם מעגל החיים מתוך מלך האריות של אלטון ג'ון, שמנגן לאורוצ'ס. קיים קשר בין תסמונת הפרעת קשב וריכוז ושומן טרנס בגוף.
ילדים שמאובחנים עם ADHD, יכול להיות שזה נובע מכך שבעבר לא ידעו ולא הכירו ולא יבחנו, אבל יכול להיות גם שזה נובע מכך שיש גורמים סביבתיים בדור הנוכחי שלא היו אולי באותה מידה בעבר. ואחד השינויים הגדולים בתרבות המערבית הוא שינוי של אורח חיים ודיאטה.
אחשוורוש להמן, אורגון לתרטיף, על הקו המקשר בין מגילת אסתר למחזה תרטיף של מולייר.
היומר המלך, אגם לכבוש את המלכה אימי בבית? את המשפט הזה אומר אחשוורוש, אחרי שנחשף המן, שהוא גם עוגב על אסתר. ואת המשפט הזה, הוא מאוד דומה לו, מופיע בתרטיף.
וגם על הדמיון שבין מוסיקה בכנסייה הנוצרית בישראל ובמזרח לבין לחני תפילות במדינות במערב האוקיינוס השקט.
מה שאני שמעתי זה היה שילוב של מוסיקה שהיא נשמעת כמוזיקה, לא יודע, כנסייתית, עתיקה מערבית, ולחן מזרחי. זה מה שאני שמעתי.
שלום דוקטור הדר נוימן מהמכללה האקדמית בצפת. שלום לך קודם כל.
שלום, שלום.
את גנטיקאית, נכון?
כן.
והמחקר שלך שהשתתפת בו בעצם חושף דבר מאוד מעניין. ואפשר להניח את זה על שולחן ואחר כך ונרחיב עליו תוך כדי השיחה. אז ילדים עם ADHD, שזה, בואי תגדיר את זה בעברית כדי שזה יהיה ברור, הפרעת קשב וריכוז?
כן.
ויש איזה עוד שם או שזה רק ככה?
קוראים לזה הפרעת קשב וריכוז, שמאופיינת גם עם היפראקטיביות.
אז ילדים שסובלים מזה, או שלוקים בזה, יש להם גם, נמצא שיש להם שומן טרנס בכמות יותר גבוהה, או חומצות שומן טרנס בכמות יותר גבוהה. זה הממצא, נכון?
כן, זה הממצא שמצאנו על גבי ממברנות, מעטפות של תאי כדוריות הדם של הילדים האלו.
כשהתחלתם לחקור, מה הוביל אתכם לשם? כי את יודעת, אפשר לדבר על שאלת מחקר, אבל הייתם חייבים לראות משהו.
כן.
לעניות דעתי לפחות.
כן, כן, בהחלט. אז למעשה אין סיבה אחת בלבד שידועה ומוכרת להתפתחות של ADHD. ולכן אפשר להגדיר אותה בין הרבה מחלות או מצבים, לא בהכרח מחלה, שבהם האתיולוגיה, הסיבה המיידית, היא לא מספיק ידועה. וככל הנראה מעורבים גם גורמים גנטיים, גם גורמי סביבה כלשהן. ואחת הטענות שלא אנחנו המצאנו, זה משהו בספרות שאפשר למצוא כל מיני רמיזות לכך, זה שאולי יש גורמים שהם גורמים בדיאטה, בתזונה, שעשויים להשפיע.
כי למה? כי פתאום גיליתם שתזונה מסוימת משפיעה על אופן ההתנהלות של ילדים כאלה? של ילדים שיש להם את התופעה הזאת? בואי נגיד, אם אני מחפש איפה זה, נדמה לי שכל ילד שני או שלישי סובל או מוגדר באיזשהו מקום על המשלב של ADHD.
נכון, ובאמת אחד הדברים שיש הרבה יותר בתקופה האחרונה, ילדים שמאובחנים עם ADHD, יכול להיות שזה נובע מכך שבעבר לא ידעו ולא הכירו ולא יבחנו, אבל יכול להיות גם שזה נובע מכך שיש גורמים סביבתיים בדור הנוכחי שלא היו אולי באותה מידה בעבר. ואחד השינויים הגדולים בתרבות המערבית הוא שינוי של אורח חיים ודיאטה. רואים את זה בהשפעה על הרבה סוגים של מחלות.
אדר, אני אשאל את זה חד וישיר. כן. מה הביא אתכם לחשוב שדווקא התזונה, או הרכב התזונה, או חומרים שיש בתוך התזונה, זה, מה שמשפ... זה חלק מההשפעה של זה על התסמונת הזאת?
אז זה מגיע גם מתוך כך שנעשו בעבר ניסיונות שונים לנסות לבדוק האם רכיבי תזונה שונים משפיעים או לא, שאחרים ביצעו. והממצאים לא תמיד היו חד משמעיים. הרבה פעמים הניסויים האלה נעשו בקבוצות קטנות, יש ניסויים שמראים שכן יש השפעה, יש ניסויים שמראים שאין השפעה. ובסופו של דבר, המטרת העל נקרא לזה, זה למצוא דרכים שאפשר להקל על התופעה הזאת, להקל על הסימפטומים שלה, לעזור לילדים להשתלב יותר טוב במערכות החינוך, בבית, במסגרות שונות של החיים.
אוקיי. אז אני אלך בשיטתי המוכרת.
כן.
שאלת המחקר, מה הייתה? האם זה כך, או שהצבתם שאלה אחרת?
כן, אז בעצם רצינו לראות האם יש הבדל בהרכב חומצות השומן של ילדים עם ADHD לעומת ילדים ללא. בעצם במחקר הנוכחי לא הוכחנו שתזונה מסוימת היא זו ששונה בין ילדים עם ADHD לילדים ללא. כן הראינו ממצא ביולוגי שממש ממחיש שיש הבדל מובהק בהרכב חומצות השומן. זאת אומרת, זה ממש ממצא שאפשר...
בהרכב או בכמות?
לא, זה לא מדובר בכמות. זאת אומרת, הממברנות שלנו, המעטפת של התאים, היא מורכבת מחומצות שומן. והחומצות האלה יכולות להיות מסוגים שונים. אצל ילדים עם ADHD יש יותר מתוך החומצות האלה שהן חומצות שומן מסוג טרנס.
אוקיי.
חומצות שומן טרנס הן מוכרות מממצאים שונים בספרות כפחות בריאות באופן כללי. יש אותן פחות בטבע, יותר הם קיימים במוצרי מזון מעובדים. ולכן זה, הממצא הזה גם מדליק איזושהי
נורה
אדומה לגבי התזונה.
זאת אומרת,
או האם ניתן להתערב באמצעות תזונה כדי להקל על חלק מה... תסמינים.
עכשיו, אם אני אלך לשדה המחקר, אז זה צריך להיות ילדים מאיזשהו גיל עד איזשהו גיל, או בני אדם מאיזשהו גיל, אז איזה טווח גילאים לקחתם?
אז הילדים היו בגילאים שונים, אבל מתחת כולם ילדים, מתחת לגיל 18, וכן השווינו גם טווח גילאים שהיה דומה בשתי הקבוצות.
והממצאים בסופו של דבר היו דומים?
הממצאים הראו שבאופן משמעותי, ההרכב של חומצות השומן בממברנות של תאים של ילדים עם ADHD, היו, האחוז של חומצות שומן טרנס שם היו גבוהות יותר.
אז אחרי שהגענו עד הממצא עצמו ובודדנו את שדה המחקר, איך חוקרים דבר כזה? זה איסוף דגימות דם, הוצאת תסיות, לאן הלכתם?
אז כשאנחנו מדברים באופן כללי על מחקר ביולוגי על ADHD, זה מורכב, כי בעצם העבר מטרה שהיינו רוצים להגיע ולבדוק אותו בפועל, הוא טעים במוח. אבל כמובן שלא...
קשה לגרד אותה משם.
יש פה קושי אמיתי להגיע לסוג טעים כזה, ואנחנו לא רוצים לעשות ניסויים פולשניים. החשיבה הייתה...
אבל זה קצת חוקרים מדעש, ואז הייתם מגיעים למוח ישר.
לא, ישנם... כל מיני מחקרים, גם בניסוי בבעלי חיים, שבודקים תאי מוח וקיימות שיטות מחקר, אבל האסטרטגיה שלנו הייתה דווקא לבדוק מה קורה במעטפת של כדוריות הדם. למה דווקא כדוריות הדם? א', כי זה נגיש, אפשר להגיע לכדוריות האלה דרך בדיקות דם יחסית פשוטות, והסיבה השנייה היא שמתוך מחשבה שמה שמייצג את ההרכב שומנים עשוי גם לייצג את ההרכב בתאים אחרים. הייחוד של כדוריות דם אדומות זה שאורך החיים שלהם הממוצע הוא יחסית קצר, משהו כמו 3-4 חודשים. ולכן ההרכב שומנים יש לו הרבה פעמים ייצוג טוב יותר באמת למה שקורה בתקופה האחרונה, לא למשהו היסטורי, לא למשהו רכיבים שאכלתי בינקות, אלא יותר עשוי לדמות איזשהו מצב שמושפע מהתזונה הנוכחית.
זה מביא אותי לשתי שאלות. השאלה הראשונה היא, אם אין איזשהו מנגנון פנימי בתוך הגוף, שכשהוא מבצע את הפירוק של, של המזון, ואז הוא מפריד גם את כל ה... או לא מפריד, הוא יוצר איזושהי הבדלה בין החומרים, אם אין שם איזשהו נקודה שבה השומן, אותו שומן טרנס, או אותם שומנים שמוגדרים כשומן טרנס, מקבלים איזושהי תפנית אחרת מחומרים אחרים שנכנסים לגוף. זאת אומרת, האם זה לא איפשהו מתרחש בתוך הקיבה, ההפרדה הזאת, ואז למעשה, אם מזהים את המנגנון הזה, אולי בדרך גנטית אפשר לתקן אותו.
אוקיי, אז אתה מעלה פה שאלה טובה. השאלה הראשונה שאנחנו לא יודעים מה התשובה שלה, זה האם ילדים עם ADHD באמת אוכלים את אותה תזונה של ילדים ללא ADHD.
אוקיי.
ואחת ההשערות שעלו, וגם יש לנו כמה רמיזות לכך מתוך שאלוני תזונה שביצענו, היא שאולי לא, אולי אצל הילדים עם ADHD יש איזושהי העדפה לאותן מזונות שעשירים יותר בחומצות שומן טרנס, יותר נטייה לאכול מזון מעובד.
אוקיי, והשאלה השנייה באותו הקשר זה לכדוריות הדם, המעטפת שלהם, את זה אתם בודקים, יש לה יכולת נסיעה שונה של שומנים אחרים? זאת אומרת, המעטפת הזאת מובלט עליה שהיא לוקחת את הסוגים האלה של השומן יותר מאשר שומנים אחרים?
לא, לא בהכרח. זאת אומרת, ההנחה שלנו היא שהממברנות נבנות מתוך הרכב השומנים הקיים, מפירוק המזון למשל. אז אם ההרכב היה מסוג, עם אחוזים מסוימים, אלה האחוזים שיבנו גם את הממברנה של כדוריות הדם. אם אכלתי תזונה אחרת לגמרי עם הרכב שומנים אחר, ההנחה היא שזה גם יבוא לידי ביטוי בממברנות בהרכב שם.
מתקשר זה שאחראי על ההיבט הפסיכולוגי במשרד החינוך מבקש לשאול אותך אם יש גם תופעה הפוכה, זאת אומרת אם אני צורך מזון של שמכיל הרכב שומני טרנס בצורה דומה כמו שאוכל אותו אחד, אבל אני לא סובל מהתסמונת הזאת, האם זה עלול לגרום גם אצלי לסבול מאותה תסמונת?
אוקיי, אז אנחנו לא יודעים לענות על זה חד משמעית.
בואי נשבח את המנהל הזה, כן. כן. או זה שיתקשר, כן. אוקיי.
ההנחה היא שלא מדובר רק בהשפעה תזונתית שגורמת ל-ADHD. זאת אומרת, כן מעורב פה איזשהו בסיס גנטי או מבנה מוח מסוים שהוא זה שבעצם מכוון או יש לו את הפוטנציאל לביטוי תסמינים של ADHD. מה שאנחנו היינו רוצים לקוות זה שאולי נצליח לבודד, להבחן איזה המלצות תזונתיות יכולות להקל על המצב. זאת אומרת, לא כל כך...
זה נשמע כאילו די מובהק. זאת אומרת, דיאטה נטולת שומני טרנס תפחית את ההשפעה של התופעה הזאת אולי.
או שאני... אז זה עוד צעד למחקר, אנחנו עוד לא יכולים להגיד את זה חד משמעית. מה שאנחנו כן יכולים להגיד שבהחלט הממצאים האלה, הם מבססים את החשיבות של עכשיו לשאול את השאלה הבאה הזו.
קופץ פה המורה לתנך ומזכיר את ההוא שאמר את הפתגם, אל יתהלל חוגר כמפתח. זה שם. לקראת הסוף, מי אמור לראות את המסקנות ולהגיד עליהן, אוקיי, אנחנו מבססים תוכנית התערבות שהמשמעות שלה היא, כמו שאמרת, שינוי תזונתי, או אולי משהו אחר, נניח שימוש בכלי קריספר, לטובת שינוי הפירוק של השומנים האלה?
אז יש כל מיני הצעות של איך אפשר להתערב. הצעה אחת היא באמת להפחית או... בעצם לא לצרוך שומן טרנס ולראות בניסוי מבוקר כמובן האם יש לכך השפעה חיובית. אופציה אחרת שגם יש לכך תקדימים. זה אולי האשרה של אותם ילדים בסוגי שומן שנחשבים כבריאים יותר, כמו אומגה 3, שאולי באמצעות תוספים כאלה, ההרכב שומנים גם כן יחזור למצב מאוזן יותר, וההשערה היא שאולי זה יקל.
חוץ מלשים את המאמר בעניין הזה במגזין מאוד משמעותי, מגזין מדעי מאוד משמעותי, ואצלנו, לאן עוד זה נשלח? משרד החינוך ומשרד הבריאות? או שיש גם עוד, נניח, ועד ההורים הארצי?
אז שוב, לפני שממש מגבשים מסקנות יישומיות, צריך לבצע גם את השלבים הבאים של אותה בדיקה בקבוצות מדגם גדולות יותר, שבהן באמת נבדק האם ההתערבות התזונתית משפרת כמו שאנחנו מנחשים, מייחלים, מקווים שיקרה.
דוקטור הדר נוימן, ועדי ההורים עדיין לוחצים לשאול כל מיני שאלות, אבל לצערי הזמן שלנו הסתיים, אז נסתפק בזה. תודה רבה לך.
אז רגע לפני סיום, אוקיי. ממש חשוב לי לציין שהייתי מעורבת במחקר הזה, אבל כמובן לא ביצעתי אותו לבד, היו שותפים מאוד פעילים, דוקטור איילת עומר ארמון, ממעבדות המחקר במרכז הרפואי זיו, ודוקטור אורי יצקר, ראש מחלקת פסיכיאטריה ילדים ונוער במרכז הרפואי זיו.
נתנו את הקרדיט לכל מי שצריך. הדר נוימן, דוקטור הדר נוימן, תודה רבה לך.
תודה רבה.
שלום דוקטור שושנה רוז מרזל, ראשת החוג לספרות, אומנות ומוזיקה במכללה האקדמית צפת. שלום לך.
שלום.
אנחנו יכולים להגיד בשקט, אנחנו פה במפגש שלישי. דיברנו על אופנה, דיברנו על זה, ועכשיו אנחנו מדברים על שוויון בין שני דברים. תכף נגיד מה זה. ז'אן בפטיסט
פוקולה.
פוקולה. המכונה?
מולייר.
הוא המחזאי שכתב לא מעט מחזות. בין היתר את טרטיף, ולטענתך, לפי המחקר שגילית, טרטיף ומגילת אסתר, יש ביניהם הרבה מאוד קווים משיקים.
נכון.
תראי, נדמה לי שכששייקספיר כתב את המלט, אז הוא גם נשען על כמה סיפורים עתיקים, ולמעשה הרבה מאוד אחרים נשענו על סיפורים ותיקים קודמים.
נכון, זה היה מאוד מקובל. זה היה מאוד מקובל להישען על מיתולוגיות, על סיפורים קודמים.
מתי
לא
מולייר?
לא הייתה תפיסה של זכויות יוצרים.
מתי מולייר פעל?
במאה ה-17.
אוקיי, זאת אומרת, מגילת אסתר כבר הייתה כתובה.
כן.
מילה אחת על טרטיף, מה המחזה הזה, במה אוקיי. הוא עוסק?
אוקיי. בעצם זה סיפור על איש מרושע, על נוכל, שמתחזה לאדם דתי, משתלט על אדם ועל ביתו של אותו אדם, אדם עמיד, ולאט לאט לוקח את כל נכסיו, אמור להתחתן עם ביתו, יורש את בנו, למרות שעוד בחיים הבן, לאט לאט מקבל הכל, עד ש... כלומר, מולייר כתב קומדיות, אבל כאן זה מתקדם לכיוון טרגדיה. בשלב מסוים, אשתו של אורגון, בעל הבית, רוצה להוכיח לו שטרטיף הנוכל הזה, הוא באמת נוכל, והיא מציעה לו להתחבא מתחת לשולחן, אוקיי? היא אומרת לו להתחבא מתחת לשולחן, מעל השולחן היא שמה את מפה או שטיח, מגיע טרטיף, וכמובן טרטיף מיד מתחיל איתה. כלומר, הוא לגמרי מתנהג בניגוד להוראות הדתיות הבסיסיות ביותר.
כלומר, אם הוא היה היום, במקום לקרוא לו נוכל הטינדר, היינו קוראים לו נוכל המפות.
לא, מי שמתחת לשולחן זה הבעל של האישה. אבל טרטיף הוא זה שנכנס, רק רגע, הוא נכנס והוא מתחיל עם אשתו. אז בשלב מסוים אורגון יוצא מתחת לשולחן, וכאילו תופס על חם את טרטיף עוגב על אשתו. והוא כועס, והוא רוצה לסלק אותו מהבית.
הנוכל השולחנות, אם ככה.
כן, ממש. ובאותו רגע, טרטיף אומר לו, מה פתאום שאני אצא מהבית? אתה כבר נתת לי את כל הבית שלך. הבני הבית לא ידעו, תסתלק אתה.
אני עכשיו...
רק אני רוצה להגיד שזה נגמר בצורת קומדיה.
אני עכשיו בסך הכל משתמש בנכסים.
כן, למשל. כן, בכל הנכסים. זה נגמר בצורת קומדיה, בגלל שמגיע שליח המלך, ומחזיר את הדברים לקדמותם, שולחים את טרטיף לכלא, ומחזירים לאורגון ולמשפחתו את כל נכסיו. אבל זה ממש ברגע האחרון.
איפה טרטיף ניצל מהגיליוטינה, הוא לא?
על... הייתה גיליוטינה, לא הייתה גיליוטינה, היה עונש מוות, לא גיליוטינה.
הוא ניצל מזה באיזושהי
צורה. בגלל שהוא לא רצח אף אחד. הוא רצה לגנוב, הוא היה נוכל, כן.
לשון חלקלקה.
מאוד, מאוד, הוא מאוד מוכשר בקטע הזה.
בגדול, אפשר להבין מה נקודת המוצא, או בואי נגיד איפה נקודת ההשוואה, אבל בואי תגידי את זה את בעצם, אבל נעשה את זה סדור כמו שאנחנו נוהגים.
כן.
ממה התחלת בעצם? כלומר, מה משך אותך לשם?
האמת, זה די מקרי. נסעתי באוטו אחרי שלימדתי את תרטוף. ופתאום, זה היה באזור פורים, ואני שומעת את הפסוק הבא, אני אקריא. ויאמר המלך, אגם לכבוש את המלכה אמי בבית? את המשפט הזה אומר אחשוורוש, אחרי שנחשף המן, כשהוא גם עוגב על אסתר. ואת המשפט הזה, הוא מאוד דומה לו, מופיע בתרטוף, שבדיוק לימדתי כמה שעות.
תראי, הגאווה היהודית מחייבת להגיד, רגע, זה בטח מולייר גנב את זה ממגילת אסתר, הוא בטח הכיר להיות. את המגילה.
הוא הכיר, כן, בדקתי את מה מולייר למד בבית ספר,
כן.
והוא אכן הכיר טוב את התנך,
כן.
גם את מגילת אסתר. אני גם רוצה להוסיף שבתקופה הזו, אנחנו מתייחסים לאסתר כאל מלכת היהודים, אבל הפרוטסטנטים, ההוגונוטים של אותה תקופה, דווקא ראו באסתר מישהי שמייצגת גם אותם, כי היא זאת שנלחמה על ההגנה של העם שלה. זה היה סיפור מאוד ידוע, ובכלל התנך הוא, אמנם הוא בא מאיתנו, אבל הוא לא רק שלנו.
את יודעת מה, מתבקשת פה שאלה מאוד, מאוד בואי נגיד, השוואתית. כן. למה הוא לא לקח, נניח, סיפורים מהמורשת של ז'אן דארק והפך אותה מהבתולה מאורליון והפך אותה...
אבל הוא לקח סיפורים אחרים.
בסדר, למשל, אבל אם...
הקמצן הוא מבוסס על סיפור עתיק.
אוקיי.
לדוגמה.
בסדר, אבל אם הוא סיפר נניח על, על המקרה הזה, הרי הוא יכול היה לכתוב מה שנקרא בהפוך על הפוך לגבי אותה גיבורה.
אבל הוא לא רוצה. הוא לא רוצה. כל העניין הוא בהשוואה הזו, אני רוצה קצת להמשיך אחרי שראינו את תרטוף, איך אפשר לקרוא את מגילת אסתר מנקודת מבטו נגיד, או איך אנחנו בוחנים את המן. כי בעצם תרטוף הוא ממש המן שמשתלט על אחשוורוש, ואחשוורוש הרי המטרה שלו, אנחנו יודעים את זה, הייתה להשתלט על ממלכת פרס, לא להישאר ראש... ראש הממשלה של אחשוורוש.
הוא מלך על...
126 מדינות.
כן, על כמות גדולה של שטח. אותו אציל צרפתי מלך, או שהיה בשליטתו בטח איזושהי אחוזה, בואי נגיד, הרבה יותר קטנה.
הזה, כן.
כן, הרבה יותר קטנה מאותה ממלכה. אבל בכל זאת, יש כאן, המשמעות היא אחת, איך אומרים, פריירים לא מתים, הם מתחלפים.
בדיוק, כן, כן, כן. כל הכבוד לך רמי, כי באמת המטרה של מולייר הייתה להראות מה המשמעות של יועץ רע למלך מולייר. שיש לו הרבה כוח.
תראי, כדי לקחת דבר כזה לבית מחקרי, אני יכול להניח שהמחקר היה מאוד, מה שנקרא סקירה ספרותית, פרשנויות וכאלה,
כן.
אבל כדי לקחת את זה לבית מחקרי ולהוציא תזה מהסוג הזה, היה צריך להעמיד כאן שאלת מפתח מאוד מאוד משמעותית. כי, אוקיי, אפשר להבין את שתי המגמות, אבל... לו אני הייתי שם, כלומר, לו אני הייתי עושה את המחקר, הייתי שואל רגע למה הוא היה צריך את זה בעצם. הוא היה אומן, מולייר.
כן.
היה אומן בכתיבה, אנחנו ראינו את זה בחולה המדומה, לא משנה באיזה שנה תקראי את זה, או בת כמה אתה תתגלגלי מצחוק.
נכון.
למה הוא היה צריך את זה?
למה הוא לקח את הסיפור של אסתר?
נכון. למה הוא יצר ממנו סיפור מודרני לתקופתו?
קודם כל, המצב הזה שלוקחים סיפורים או מיתולוגיים או מהתנך הוא מאוד מקובל
כן,
באומנות.
כן, אבל פה הוא עשה משהו חדשני מאוד. הוא לקח אותו והפך אותו לסיפור מודרני לזמנים שבהם הוא חי.
ברור, תמיד עושים את זה. כשלוקחים משהו עתיק, לא, בעצם לא תמיד, אבל הרבה
בדיוק.
פעמים.
בדיוק.
בדיוק. הרבה פעמים לוקחים חומרים עתיקים יותר והופכים אותם למשהו יותר אקטואלי. וזה מה שהוא עשה. זה מה שהוא עשה.
הייתה לו כוונה בזה שאולי מי שמסתכל על המחזה אחר כך, כלומר, אחרי שהוא, על הסיפור עצמו, הוא אומר, רגע, אני רוצה להבין מאיפה זה בא, ואז הולך ומגיע למגילה, זאת אומרת, הוא...
זה אני לא יודעת, כי אני רוצה להגיד...
הוא שירת כאן איזה מטרה יהודית אולי?
אני רוצה להגיד שכשכתבתי את המאמר הזה ושלחתי אותו לפרסום, אחד הכתבי העת כתב לי, מה פתאום? מה, אתה הראשונה שכותבת את זה? איך זה יכול להיות?
אוקיי.
אז עוד לא עלו על זה, אני גם לא יודעת אם בתקופה שלו עלו על זה, אבל הדמיון הוא מאוד גדול, גם במה שקראתי, וגם בדמויות. יש לנו ממש אחד על אחד, יש לנו גם את מרדכי שהוא קליאונט, את אלמיר, אשתו של אורגון שהיא אסתר, ממש אחד על אחד.
אבל הוא, תראי, אם הוא היה רוצה לעשות את זה אחד על אחד, הוא היה צריך לבנות סביב העניין הזה איזושהי קהילה, לפחות כמו שהייתה למרדכי. זאת אומרת, הוא היה צריך להבין, להביא לשם איזושהי אוכלוסייה מסוימת שיש לה הרבה מאוד מכנים תרבותיים משותפים, ולהפוך אותה, בואי נגיד, לכזו שמנוצלת באיזושהי צורה, או שמשרתת את המטרה של אורגון.
את היצירה אתה מתכוון?
לא, לא את היצירה, שהקהילה עצמה שקיימת בסיפור, היא משרתת כאילו את אורגון בתור, כמו שהיהודים שרתו את החשברוש.
אוקיי, אז באמת
לא
קהילה
הוא,
אין
הוא,
לנו...
הוא ממש, זהו, הוא מסתכל על... מביט על זה מנקודת מבט משפחתית.
בדיוק, בדיוק. זאת באמת משפחה, ואחד הדברים שטרטוף עושה, זה הפרד ומשול, כלומר הוא עושה סכסוך בתוך המשפחה, שהיא מאוד דומה למה שהאמן עשה עם העם היהודי. הוא פילג את החברה הפרסית כדי לשלוט בה יותר טוב.
אוקיי.
כן.
ואז הוא נענש.
מאוד. עכשיו, העונש הוא מאוד דומה, כי כמו שהאמן נטלה על הגרדום, כמו שהוא רצה לשלוח שם את מרדכי, אז אותו דבר בטרטוף. הוא נזרק לכלא, כמו ש... ומנושל מכל הנכסים שלו, כמו שהוא רצה לעשות לאורגון.
אז שוב, תראי, אני יודע שזה מעורר אצלך כעס, ואולי קצת יותר צחוק, אבל המן,
כן?
בסופו של דבר, נטלה ביחד עם הסרט בניו,
נכון.
שמייצגים בעצם את יכולתו, לשלוט
בממלכה.
בממלכה.
כן.
וכאן אפילו את זה אין. זאת אומרת...
נכון, זה הרבה יותר קטן. בעצם יש לנו, המשפחה של אורגון היא כמו מדינה בזעיר אנפין. עכשיו, הפרשנות הזאת היא כבר מאוד מושרשת בפרשנות הספרותית, שמה זה אורגון. הוא באמת כמו מדינה קטנה. הוא מייצג מדינה קטנה. זה מאוד מקובל במחקר.
כשאת מגיעה למסקנה הזאת, שתי השורות האלה מדליקות אותך.
כן.
במידה שווה.
כן.
אני מניח שהלכת לחפש בעוד מקורות של, או בעוד כתבים של מולייר,
כן.
אחרי סיפורים אחרים.
נכון.
לאן הגעת?
אז קודם כל אצל מולייר יש הפניות אחרות של המקרא, בדום ז'ואן יש לו מחזה כזה ועוד אחרים, ובנוסף כמעט כל מחזה שלו, הקמצן, זו דוגמה ממש טובה, ידועה, הוא הסתמך על מחזה אחר מהעת העתיקה.
אוקיי.
כלומר, כמעט כל מחזה שלו, לא כולם, אבל חלק גדול מהם, הוא לוקח או סיפור שלם, כמו בהקמצן, או חלקים ממקומות אחרים. זה היה מאוד מקובל. גם מחזאים אחרים עשו את זה באותה תקופה.
זה ברור לי, לא. מעניין אותי פשוט מאיזה סיפורים הוא לקח. את עקבת אחריהם?
לא. הוא לקח אצל... בקמצן הוא לקח.
אם אני מסתכל על דון ג'ובאני, נדמה לי שזה סיפור תנכי. אבל...
מאוד דתי.
יכול להיות.
כן.
אבל... יש שני מלכים שאני יכול להסתכל עליהם.
בבקשה.
אחד שהיו לו 1,000 נשים.
נכון.
ואחד שהוא היה, בואי נגיד, בא לפניו, אדמוני ויפה עיניים.
נכון.
זה לא סתם כתוב ככה.
נכון, נכון.
אוקיי, לשם הוא הלך?
כן, גם לשם הוא הלך.
מהמוטיבים האלה?
מהמוטיבים האלה. הוא לקח מכל מיני מקומות. כן, כן. מולייר לקח מכל מיני. כן.
מה הוא נתן? איזה טעם צרפתי? הוא נתן, אני יודע שאת אוהבת את השאלות האלה.
Okay.
איזה טעם צרפתי הוא נתן לזה? כי הצרפתים הם מאוד שרמנטים, כלומר, ידועים בתור שרמנטים.
אז אני באמת רוצה להגיד תודה לשאלה, כי טרטוף, השפה שלו היא כל כך עשירה, הוא ממש יודע לחזר אחרי אלמיר. אני חושבת שכל אישה הייתה רוצה שמישהו יחזר אחריה במילים של טרטוף. הוא כל כך מוכשר, הוא כמעט משכנע אותה.
כן.
כן.
הוא יצר...
טרטוף.
לא טרטוף. מולייר.
כן.
יצא, הוא לא, לא הייתה לו נגיעה לוולנטינו בזה, אבל...
לא.
אבל זהו, אבל הכיבוש הנשי, או בשני המקומות, הניצחון על ה... בואי נגיד, על הבעל...
בדיוק.
בנקודה הזאת של לגרום עונג לאישה, מבטא מאוד את המושג שליטה.
בדיוק. שזה בדיוק זה. כלומר, גם טרטוף וגם המן, למרות שאצל המן יש פרשנות מהמדרש שיכול להיות שהוא לא באמת שכב אלה, אלא במקרה אסתר הפילה אותו על המיטה שלה, כדי שזה ייראה ככה. אבל גם אם זה אמיתי או לא, בכל מקרה, מה שאני רוצה להגיד, שכשגבר נשוי רואה גבר אחר או גבר לאשתו, זה מאוד פוגע בכבודו. ובשני המקרים זאת נקודה מאוד חשובה. כלומר, הכיבוש של האישה הוא הביזיון, ההשפלה של הגבר שלה. וזה נקודה חשובה. גם במגילת אסתר וגם בתרטיף.
שוש, ברשותך נעשה כאן עצירה קצרה על החשיבה. כמה הודעות, רק 60 שניות וחוזרים.
גלי צהל עם מה שקורה מחר.
זה מופיע לו, מופיע אצל, אני עדיין חוזר למוליאר, זה מופיע אצלו בעוד מקומות?
הנושא הזה של אישה, כן, יש הרבה חיזורים, יש הרבה עניינים, אבל עד כדי כך שהגבר נפגע, יכול להיות שכן.
אם היית צריכה לחפש אצל תרטיף.
כן.
הנוכל, כמו שנוכל,
כן,
נוכל חלקלק ושרמנתי, כן, וזה, כן. את משפט המחץ, איך אומרים, המשפט, משפטי התחלה כאלה, כן, נכון, בעברית זה, אני יכול לרשום לך לידך את מספר הטלפון של הכלב,
כן,
שלי,
כן.
מה הוא אמר?
הוא קודם כל הרגישה לו כל כך טוב, אלמיר, אז הוא אומר, איך הרגשת, אני כאדם דתי, כשהתפללתי חשבתי רק עלייך. זה מה שהוא אמר.
ממש ככה.
ממש ככה.
זה כל כך כבש אתה?
לא, קודם כל, זה עבור הדמות, אלמיר, רגע, רגע, אבל זה גם עבור הצופים.
אבל זה עושה אותה קצת...
אותה?
אותה, כן, רדודה מאוד.
לא, רגע, רגע, זה רק ההתחלה, שאלת את משפט הפתיחה. זה רק משפט הפתיחה. אחרי שהוא אמר לה, התפללתי, כשהתפללתי לאלוהים, חשבתי רק עלייך, אז מתחילה השיחה. אבל המשפט הזה, וגם ההמשך, הוא מופנה גם לקהל, כי הקהל אמור להבין שבעצם תרטיף עושה פרוורסיה, הוא עושה השחתה של השיח הדתי בשביל לחזר אחרי אישה. זה הכוונה של מולייר, להראות לנו איך נוכל שמתחזה לאדם דתי, משתמש בשפה הדתית כדי לחזר אחרי אישה. הוא עושה את זה בכישרון גדול.
אנחנו מכירים פה אחד שהתחזה לבן משפחת לוייב.
נכון.
ועשה את זה בכישרון די גדול.
למרות שהשפה שלו הייתה עילגת לדעתי, אבל לא כזה אישי.
אולי היה מתאים לתקופה של מולייר.
הוא לא התאים.
דוקטור שוש מרזל רוז. אפשר לדבר על זה עוד המון זמן, אבל אנחנו נאלץ להסתפק בזה בגלל הזמן. תודה רבה לך.
תודה גם לך.
C'est étrange. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois.
Encore des mots, toujours des mots, les mêmes mots.
Je ne sais plus comment te dire.
Rien que des mots.
Mais tu es cette belle histoire d'amour que je ne cesserai jamais de lire.
Des mots faciles, des mots fragiles, c'était trop beau.
Tu es d'hier et de demain.
Bien trop beau.
De toujours, ma seule vérité.
Mais c'est fini, le temps des rêves. Les souvenirs se fanent aussi quand on les oublie.
Tu es comme le vent qui fait chanter les violons et emporte au loin le parfum des roses.
Caramel, bonbon et chocolat.
Par moments, je ne te comprends pas.
Merci pas pour moi, mais tu peux bien les offrir à une autre qui aime le vent et le parfum des roses. Moi, les mots tendres enrobés de douceur se posent sur ma bouche. Mais jamais sur mon cœur.
Une parole. parler comme la première fois.
Encore des mots, toujours des mots, les mêmes mots.
Comme j'aimerais que tu me comprennes.
Rien que des mots.
Que tu m'écoutes au moins une fois.
Des mots magiques, des mots tactiques qui sonnent faux.
Tu es mon rêve défendu.
Oui, tellement faux.
Mon seul tourment et mon unique espérance.
T'arrête quand tu commences. Si tu savais comme j'ai envie d'un peu de silence.
Tu es pour moi la seule musique qui fait danser les étoiles sur les dunes.
Caramel, bonbon et chocolat.
Si tu n'existais pas déjà, je t'inventerais.
Merci pas pour moi, mais tu peux bien les offrir à une autre. Étoiles sur les dunes. Moi, les mots tendres enrobés de douceur se posent sur ma bouche, mais jamais sur mon cœur.
Encore un mot, juste une parole.
Parole, parole, parole.
Écoute-moi.
Parole, parole, parole.
Je t'en prie.
Parole, parole, parole.
Je te jure. Tu es belle.
Parole, parole, parole.
Que tu es belle.
Parole, 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 parole. Encore des paroles. Que tu sais mon mot.
Shalom, Dr. Alex Rosenblatt, מהמכללה האקדמית בצפת, שלום לך.
שלום רמי, שלום לך גם כן, תודה.
ואתה מרצה בכיר בחוג לספרות, אמנות ומוסיקה.
אכן.
ואתה, העיסוק שלך הוא במוסיקה.
העיסוק שלי הוא במוסיקה והוא מסביב.
עכשיו, עכשיו בוא נלך לשדה המחקר, שהוא די רחב, כי הוא מסתרע בין ישראל לבין, תגיד אתה, קנדה איפשהו?
זה בין דרום מערב קנדה לצפון מערב ארצות הברית.
באזור הזה.
באזור הזה.
ואתה בעצם בדקת את הקשר המוסיקלי שבין מוסיקה רוחנית מהנצרות, מהקהילות הנוצריות בישראל, לבין המוסיקה ששם, יש אמורים להיות מאפיינים דומים ממילא, כי אלה נוצרים ואלה נוצרים.
כביכול, זה נכון. ומה שמשותף הוא שגם אלו וגם ההם הם כנסיות מיסיונריות. ואומנם האוכלוסיות הן שונות, די שונות, אבל כיוון שמדובר בכנסייה מיסיונרית, כנסייה עם המאפיינים של גם המטרופול, זאת אומרת מאיפה הכנסייה באה, כי מדובר בכנסיות מערביות, זה שאני בדקתי, והרבה הרבה מוטיב מקומי.
אתה בדקת גם איזה השפעה, כי באזור, כי בכלל, בקנדה יש השפעות של כמה מקומות, זאת אומרת, יש שם גם השפעות בריטיות, יש שם גם השפעות צרפתיות, ונדמה לי שיש שם גם השפעות ספרדיות ומזרח אירופאיות, תקן אותי אם אני טועה.
עכשיו, בקהילות של הכנסייה המזרחית או כנסייה האורתודוקסית, יכול להיות שכן. אני בדקתי כנסיות מערביות,
okay.
גם בארץ וגם שם בצפון מערב, או אוקיינוס השוקט, או פסיפיק נורס ווסט, מה שזה נקרא. ובעצם אני אחראי להגיד על מה שקורה אצלנו בארץ, בכנסיות האנגליקניות ערביות, בכנסיות המרוניות, ושם בכנסיות האנגליקניות וגם בכנסיות הקתוליות בזמן האחרון.
אני מנסה להבין את הרקע למחקר. אתה בדקת מי משפיע על מי?
לא, אני בעצם זה היה מחקר לחוד על כנסיות האנגליקניות הערביות בארץ ויותר מאוחר הכנסיות המרוניות, בארץ ובמערב. כאן זה באמת היה מחקר השוואתי, תכף אסביר מה, וזה בעצם פשוט היה נושא של הדוקטורט שלי באוניברסיטה העברית כאן. הגעתי לזה יחסית במקרה, כשכאיש קשר בין האמרגנות למוזיקה קלאסית, עם קצת נטייה יותר כיוון למוזיקה עתיקה, מוזיקה של תקופת הברוק בארץ, וזה היה בתחום של כנסייה. זה היה קונצרט פשוט במתחם כן. של כנסייה. אוקיי. כך הגעתי לזה במקרה.
אז זה לכאן, ומה משך אותך דווקא לאותן קהילות שנמצאות, ב, איך נגיד את זה, בצד השני של העולם?
כן. זה היה פשוט רצון להמשיך מחקר מעבר לדוקטורט. פתאום אני ראיתי שיש... בעצם הודעה על פוסט-דוקטורט בקנדה, בכל נושא שיפגוש שם עניין. אז אני בדקתי באינטרנט האם יש שם משהו מעניין במוזיקה של הכנסיות האנגליקנית, מה מאפיין? מצאתי משהו שקשור לילידים של המקום, לאבוריגנים של המקום, בדקתי באינטרנט.
ונשמע יותר אסכימוסים מאשר...
משהו כזה אסכימוי, אבל זה לא, זה דווקא יש אינדיאנים ויש אסכימויים, גם אלו וגם אלו.
מה... כשאתה מתחיל את המחקר, ממה אתה מתחיל? הייתה איזושהי שאלת מחקר מרוכזת?
היה פשוט, כן. התחלתי בזה שאני פעם אחת, אחרי שנתיים, שהייתי איש קשר בין האמרגנות בירושלים לבין ועד הכנסייה בחיפה, ששם פשוט אני הייתי איש קשר להעביר תשלום על סירת מקום, משהו כזה. פעם אחת, אחרי שנתיים, שאלתי את הכומר, תגיד, האם מותר לי כחוקר יהודי, להיכנס ולשמוע פעם אחת מה קורה אצלכם בתפילה.
אוקיי, זו שאלה סחבקית, אבל, אבל שאלת מחקר ככה בנימה אקדמית.
כן, בנימה אקדמית זה היה כך. כאשר הוא אמר, כן, מותר לך, אתה כנראה בעצם כן, איש אמין, זאת אומרת, לא שואל, אז בסדר, תיכנס, תקשיב. מה שאני שמעתי זה היה שילוב של מוזיקה שהיא נשמעת, למי שלא בדיוק יודע דבר, כמוזיקה, לא יודע, כנסייתית, עתיקה, מערבית, ולחן מזרחי. זה מה שאני שמעתי. לכן שאלת מחקר היא נוצרה מיד, לבדוק מה קשר ומה פרופורציה, מה יחס, בין המורשת כנראה המיסיונרית, במוזיקה של המיסיונרית של הכנסייה המערבית כאן בארץ, בכנסיות הערביות, לבין הלחן מקומי שהוא ככל הנראה מושאל מכנסיות אחרות. איך?
עכשיו, כשאתה חוקר את זה, נדמה לי שאתה יכול לחקור את זה בשני מדדים. פעם אחת, לבדוק את הצלילים, לבדוק אותם, זאת אומרת, את המנעד של הצלילים יותר נכון, ועל איזה סולמות הם עובדים, זה כשאתה מאזין, אבל פעם שנייה גם לראות את דרך הכתיבה שלהם. אני לא... יכול להיות שהם כותבים על חמשה רגילה, אם, אבל אני, נדמה לי שהם לא כותבים את זה עם מפתח סול, יש שם משהו אחר.
אני אגיד לך, זה מאוד מעניין. אלף, הם כותבים את זה אכן עם מפתח סול וגם מפתח פא, כיוון שזו כנסייה מערבית וזה ארבע קולות.
זהו.
אבל הם כותבים מימין לשמאל.
זאת אומרת, התווים נכתבים, אם אני אקרא את זה, אני אלו לנגן את זה הפוך לגמרי.
תשמע, אני בעצם רכשתי את ליבם על עצם זה שפעם אחת כשלא היה להם אורגניסט, והם שאלו, אלכס, האם אתה מוכן לנגן לנו זה מהתווים?
כן.
אני אמרתי, אני אנסה, וכן הצלחתי לנגן מימין לשמאל.
אז מעכשיו תדע, אם ישאלו אותך, אם יש לך במקרה אחד שמנגן על מפוחית, אז תקרא לי, בסדר?
כן, בשמחה רבה.
ואז שמעת את המוזיקה, אתה מוכרח להשתלב שם איכשהו, ואז אתה צריך ללמד את עצמך בעצם.
מה שאני שמעתי, שאני רואה שיש חלקים מסוימים בתפילה, שהם בנויים על מוזיקה שהיא נשמעת מסורתית לגמרי.
Okay.
ופתאום יש משהו שזה לחן מקומי, לחן מזרחי.
כאילו...
יותר לבנוני כזה, אוריינטלי.
אבל עדיין זה ההתמשכות של הצלילים המתמשכים האלה? כלומר, זה לא הלחן, בוא נגיד, יש את הלחן של האסלאם, שהוא צליל, אתה יודע, זה כמו שזה מתאר את גבעות המדבר, זה מין
לא,
כזה,
לא,
מין
לא,
עד
לא.
כזה.
לא.
אז זה לא שם?
לא.
אוקיי, אז מה זה כן?
זה בעצם כמו ש... יותר נכון להגיד, כמו שהמלחינים של המאה ה-19, מצורפת, מרוסיה, מצ'כיה, איזשהו תיארו את המזרח, בלחנים שהם מבחינת המבנה המערביים, אבל בתוכם יש משהו שהוא מזכיר קצת יותר את המוזיקה המזרחית. זה לא מוזיקה מזרחית אמיתית.
כלומר, יש שם יותר צלילים שההפרדה ביניהם היא מודגשת.
מודגשת, זה לא מיקרוטוניות כמו מקמת. אין רבעי טונים, זה חצאי טונים. בעצם בגדר של מוזיקה מערבית, בגדר של סולמות מערביים, זה מדובר בכנסייה אנגליקנית. בכנסייה מרונית זה משהו אחר.
איך אתה עושה את ההשוואה בין שני, אם נניח שניהם, שני, אתה יודע מה, ניקח, תגיד לי אתה איזה, על איזה מנגינה אתה רוצה לדבר, וניקח אותה ונראה איך מנגנים אותה פה ואיך מנגנים אותה שם.
נניח אם אנחנו ניקח מנגינה של כנסייה מרונית, איך היא מנוגנת כאן בארץ, גם בלבנון, ואיך היא מושמעת והיא מוצעת באתר של כנסייה מרונית של קהילות שלהם במערב. הם עיצבו במיוחד...
אתה מדבר על מערב קנדה.
כן, מערב קנדה, גם ארצות הברית וגם אוסטרליה. הם עשו אתר שלהם, של המרונים, והמוזיקה שלהם היא בנוסח יותר מערבי. ככה נשמע לחן אחד בנוסח המקומי. עכשיו, אותו לחן, איך שהוא מוצע באתר של מוזיקה מרונית במערב. Your announcement this day, O Lord, makes the universe rejoice. Hear the church and... כך אנחנו כאן שומעים ממש מוזיקה מערבית, מוזיקה כאילו כנסייתית. קתולית, משהו כזה.
נכון.
אבל יש משהו, בוסם כזה, עדיין של מוזיקה.
כלומר, עדיין שומעים את, את הניחוח המתמשך הזה
נכון.
של המוזיקה.
יש, מזרחית.
המזרחית, אוקיי.
כן? אז מה שאומרים אבות הכנסייה, אבות של אותן הקהילות שהן עברו למערב, הם אומרים שכאשר הם מעצבים את זה עם הרמוניה מערבית, עם הרמוניה כנסייתית, בליווי עוגב בשפה האנגלית, אבל בלי רבעי טונים, עדיין היופי של מוזיקה מזרחית נשמע.
בוא אני אקח אותך להיבט המעשי של, של המחקר. אתה יכול לתת פעם אחת את הסוג המזרחי לחצי אחד של תזמורת, שאני מניח שהוא יהיה מורכב מאותם כלים, עוד וברקה ואולי דרבוקות אפילו, ואותו קטע, לצד המערבי, כלומר לצד התזמורת שמנגן בסגנון יותר מערבי. אני מניח שאנחנו לא נשמע שם קקופוניה יותר מדי משוגעת, אלא ממש נשמע איך הם מתחברים אחד עם השני.
לדעתי, כיום, כל הניסיונות האלו והניסויים האלו על המוזיקה, בעצם הם מקובלים. וכיוון שקהל של מוזיקה קלאסית, הוא נהיה יותר ויותר מבוגר, על מנת למשוך את תשומת הלב של הצעירים יותר, ולעשות משהו אטרקטיבי יותר, בהחלט אפשר לנסות לעשות דברים כאלו, ועושים את זה למשל הפילהרמונית הישראלית, שעושה כל מיני, אני לא אגיד פעלולים, אבל כל מיני מחוות לצד גם מוזיקה מזרחית. עכשיו, רשת כל המוזיקה אל מול שאר הרשתות משמיעה הרבה יותר מוזיקה ערבית, מוזיקה מזרחית, מכל רשת בשידור של
ואז,
הארץ.
ואז זה נשמע טוב. אפשר לקחת את זה גם לאיזה שהן, בוא נגיד, יצירות בנות זמננו שמתכתבות עם היצירות מהמאה ה-19 שניתחת?
אני לא פגשתי בינתיים, כי בתכלס... חוקרים אינם מביעים עניין בזה. אחת הסיבות היא שהקהילות האלו הן די סגורות בתוכן לבין עצמן. לי לקח שנתיים בכלל לפני שעלה לרעיון לבקש מקומר רשות להיות נוכח בתפילה, ולבדוק האם זה יכול להיות נושא המחקר.
כשאתה, אני חוזר פה רגע לשאלה הקודמת, כשאתה בא ובודק את זה, איך אתה בודק? אתה תו לתו, קודם כל אמרת שזה הפוך, שזה נכתב מימין לשמאל, אבל איך אתה בודק את המיקום של התווים, או איך עושים את הבדיקה הזאת?
עכשיו, קודם כל, כמובן, יש הקלטות שדה. זאת אומרת, ברגע שמקבלים אישור, וזה לפעמים לוקח זמן. למשל, בחיפה זה לקח זמן עד שקיבלתי אישור להקלטה ראשונה. עוד בערך שנה וחצי לקח לי לבקש מהם איזשהם הפניות לעוד קהילות. עד שהגעתי לשאר הקהילות, זה לקח לי עוד איזה 3 שנים.
אוקיי.
זאת אומרת, הם די סגורים, ורק כאשר הם רואים שבן אדם הוא באמת אמין, איש מחקר או משהו כזה, שהוא לא עושה להם שום נזק, שלא יעיר אותם בשום, כאילו ככה, הקשר הלא רצוי להם. לכן הייתי אומר שכל המחקר הזה הוא בנוי על בניית יחסי אנוש.
יחסי אמון בינך לבין.
אמון, כן.
ואז כשאתה עדיין מבודד את החלקים של המנגינה, אתה עושה ביניהן, בין החלקים האלה, השוואות, ויש אפשרות להשוות? זאת אומרת, אני לא שואל אם דור מזרחי הוא כמו הדור המערבי, אלא האם הוא נמצא באותו מקום?
כן. אז א', יש מחקר שאני עשיתי, למשל, אצל מרונים, מחקר שבנוי על השוואה בין מה שהקליטו קודמיי לפני 50 שנה, בשתי כנסיות מרוניות בגוש חלב, ג'יש, וגם בנצרת. אני בדקתי את לוח הכנסייה המרונית באותו יום של לוח הכנסייתי, הגעתי לאותם המקומות בתיאום מראש, והקלטתי תפילה באותו יום.
אוקיי.
ואז יכולתי להשוות איך נשמעים אותם הלחנים בהפרש של 50 שנה.
התיבות הן אותן תיבות?
בתכלס, הרבה דברים זה אותם הדברים.
והמקצב הוא גם 4 רבעים או שהוא שונה?
יש 4 רבעים, יש 3, יש, כלומר זאת אומרת, משקל הוא עדיין מזוהה. מה שהשתנה זה בעצם תפיסה של צלילים בודדים של סולם. לפני 50 שנה שומעים שזה חד קולי בתוך מקם כלשהו. אחר כך בדקתי שזה מקם מרוני שהוא מתאים גם לסולם היווני הכנסייתי. אגב, יש הרבה דמיון בין מוזיקה סורית למוזיקה יוונית, וזה גשר בין התרבות המערבית לתרבות המזרחית. זה השערה, ושזה דבר מאוד מאוד מעניין כאחד הסיכומים של מחקר.
נדמה לי, אלכס, שהמסקנה העיקרית מהמחקר שלך ושהמוזיקה מחברת בין מזרח למערב ולמעשה בין אנשים.
זה אכן כך, וזה אני חושב שזה המסקנה העיקרית של
המחקר. ואתה הוכחת את זה באופן מדעי?
אני הוכחתי את זה באופן מדעי, כי הייתה אוקטופוניה יוונית של 8 סולמות. גם היו 8 סולמות במערכת כנסייתית במוזיקה סורית, עליה בנויה מוזיקה מרונית, ועצם זה שכיום הם שרים את זה יותר בהקשר של הסולם המערבי, יותר בהקשר של חצי טונים, סביבה השתנתה. בסביבה הרבה מוזיקת פופ.
אבל האנשים הם אותו דבר.
אותו דבר, אבל עצם זה שמלידה הם שומעים כבר מוזיקה עם לחן מזרחי וליווי הרמוני מערבי, הכל נכנס יותר במונחים של חצי טונים כבר במודעות.
דוקטור אלכס רזנבלנד, תשמע, אנחנו יכולים לשבת פה הרבה, אבל לצערי הזמן שלנו קצת נגמר, קצת קצר ממה שחשבנו, אז נסתפק בזה. תודה רבה לך.
תודה, הרבה תודה. תודה.
אלו אם כן דברנו להפעם, נודה למשתתפים ולאנשי אגף הדיגיטל בגלי צה"ל. נזכיר כרגיל שאפשר לפנות אלינו בכתובת דואר הרשת מחר את galatz.co.il, machar, כרוכית glz.co.il. אפשר להציע לנו מחקרים, חוקרות, חוקרים, ולבקש לבוא להשתתף גם כמראיינים אורחים. ומה נשמע בפרק הבא? נשיפת אוויר מכילה הרבה מידע רפואי שכדאי לבדוק.
בן אדם ייתן נשיפה אחת ויגידו לו, סליחה, אורכי הלב שלך מוצרים, ויש לך גם תחורים, ולא מצאנו שיש לך סרטן המעי הגס, אבל לעומת זה אולי יש לך סרטן עוד. זאת אומרת, המכונה תוכל לומר את כל מה שאנחנו נלמד אותה קודם, אסמך מחקרים פרטניים לתחומים מסוימים.
השפעת הקורונה על תשלומי מיסים. מה הסיבות להתחמקות מתשלומי החובה?
המחקר מנסה ללכת קצת מאחורי זה, ולשאול, א', מה הם המניעים? ב', האם יש למניעים משמעות? האם צריכה להיות להם משמעות? כי אתה צודק שלפי החוק היבש, אם אתה לא קיימת את החוק, ככתבו וכלשונו, לא שילמת מה שהיית צריך לשלם, אז אתה עבריין.
ומי תרם להכנסה והרחבת האפשרות לצריכה של חומרים פורנוגרפיים בישראל?
הפורנוגרפיה קיבלה לגיטימציה בעזרת הכניסה, בתמיכת בית המשפט העליון, והם למעשה בהרכב מורחב נתנו אישור וקיבלו והכניסו את הפלייבוי, ובעצם בעקבותיו את הפורנוגרפיה.
אז עכשיו על שולחן העריכה מתבשל פרק נוסף. תודה לכם על היותכם במעגל מאזיני מה שקורה מחר. נזכיר לנהגי המכוניות ורוכבי האופנועים, האופניים והגלגילונועים לשים לב אלה לאלה. כאן רמי שני, היי שלום ישראל, באשר תהיי.
גלי צהל עם מה שקורה מחר. עם חוקרות וחוקרים על מחקרים. עורך ומגיש, רמי שני.